שלום לכולם.
במצוות אחרות זה
חלק. כן, אז בואו נבדוק את זה. אוקיי, אנחנו אתמול למדנו, התחלנו הלכה ה', שראינו שבניגוד לשחרית, שצריך להיות בהגדרה הדבר הראשון שאדם עושה ביום, מבחינה קיומית, לא לטעום לפני כן, לא ללכת למישהו כדי להשיג ממנו משהו, שבתפילות אחרות, היות וזה באמצע היום, אז אם אלה כל המושג הזה נופל, יש מושג אחר, מותר לטעום לפניהם, אבל אסור לעשות פעולות לפני מנחה, שהן פעולות שאין לך שליטה על אורך הזמן שלהם, שאין לך שליטה, אתה יודע מתי מתחיל, לא יודע מתי נגמר, ולכן הפעולות אלה אסור להיכנס אליהם, שמה זה יתארך וזה יפגע ביכולת להתפלל. שאיפה שואל, הוא לא מבין. תעשה את הפעולה, וברוב המקרים הרי זה לא יסתבך. כן? מה למדנו אתמול? אני אזכיר. אל תיכנס למרחץ, שמה תתעלף. נכון, יש כאלה שמתעלפים במרחץ, אבל באיזה אחוזים? כמה מהם? כן, אבל רוב האנשים ייכנסו למרחץ ולא יתעלפו, אז מי שיתעלף הוא אנוס, כן? או הספר, כן? למה אסור להסתפר? שמה יישברו לו המספריים, כן? ואז מה תעשה? תהיה תקוע כמו אנשים של דוד שנחש גילח אותה, תהיה שישאר תקוע אצל הספר, כן? עכשיו, אבל זה לא נשבר בכל תספורת, כן? עכשיו, זאת שאלה טובה. אני מניח ש... הייתי נותן תשובה אחת, אבל דווקא ברמב"ם קשה לתת אותה, ואני אסביר למה הכוונה. איך להסתכל על הספקטרום של זמן התפילה, שהוא לא נקודתי, אלא הוא עם טווח. אז אני חושב שהדרך שנראית סבירה להבין את יסוד הדין כאן, הוא להניח שביסודו של דבר חיוב התפילה, האמת כבר מגיע בתחילת הטווח. וזה לא שאומרים לך, תשמע, עוד שלוש שעות יש לך תפילה, אז לפני כן כבר תעשה חשבון שיהיה אסור לך לעשות כל מיני דברים, כי הוא מי יודע מה יקרה. באמת אתה צודק, הסיכוי שיקרה הוא בהכרח גבוה, והיה וזה קרה, טוב. אבל אם אני אומר שהחיוב כבר הגיע, בעצם מצופה ממך, הייתי אומר, מה לעשות? להתפלל מיד. אלא מה, אתה רוצה לדחות אותו קצת? אתה יכול להתפלל אחר כך? אם אני מסתכל על זה ככה, אני יכול להגיד, אני ככה חווה את זה היום כאבל. אני מגיע מנחה גדול לאחד ועשרים, אני נסע עצבני, אולי לא יהיה מנחה היום, לא יודע, כן? כלומר, אני יודע שזה לא רציונלי, כן? אבל בסדר.
זה יותר מתאים לפישת
התור, שאני תתפלל מנחה גדולה. אז פה אני אומר, ההסבר הזה היה נראה לי הסבר נכון בגמרא. רק ברמב״ם קשה לומר אותו, היות וראינו שלפי הרמב״ם עיקר זמן מנחה, מתי הוא? מישהו זוכר? זה היה מזמן, לפני איזה 30 שיעורים, אבל זה רק לפני שלושה פרקים. עיקר זמן תפילה, זמן מנחה קטנה. ולכן לבוא ולומר, כיוון שהגיע זמן מנחה גדולה, כבר, כי זמן התפילה כבר הגיע, קשה לומר את זה ברמב״ם. מצד אחד זה זמן שאפשר להתפלל בו מנחה. אני ככה מבין את הרמב״ם שם בפרק ג' זמן מנחה גדולה, זה זמן שאפשר להתפלל בו. מצד שני, זה לא זמן החיוב. זמן החיוב ברמב״ם הוא בפשטות זמן מנחה קטנה. ולכן ברמב״ם קשה לומר את זה. אז חזרנו לשאלה שלך, כן? ואני אומר, אבל לו לא נאמץ את גישת הרמב״ם עצמו, שזמן מנחה גדולה אומר, הזמן התפילה כבר הגיע. אז אני מבין, אם זמן התפילה הגיע, אז מה מצפה ממך לעשות? אז תתפלל, ואז תלך למרחץ, תלך לספר, תלך לטסט, תלך לבית דין, תלך לקופת חולים וכו'. כן.
אם יש עניין קבוע
בקבע, בסושה,
שלוש שעות לפני זה
אי
אפשר לעבור?
נכון. אז פה הרב הוליצקי שואל שאלה אחרת. הרמב״ם מביא את יסוד הדין כפי שהוא מופיע בגמרא. וככה אכן זה מופיע. עכשיו אתה שואל בצדק, שאלה נכונה, ופה צריך לעבור מהרמב״ם פשוט לשולחן ערוך ולנושא כלים. ולשאול איך מתרגמים את ההלכה הזאת למציאות ימינו שיש מניינים קבועים. אני גם אגיד דרכי התחבורה או יכולת להגיע אליהם הם טובים יותר, יש שעונים. אני רוצה להזכיר, אולי היה צריך להגיד את זה, אתם מבינים מה זה חברה בלי שעונים? מנחה זה איזה שעה מנחה? ג'רי, אתה אוהב להגיד על השנייה, נכון? אתם איזה כפולות אתה עובד ג'רי? בכפולות של חמש, נכון? כן. חוץ מכניסת שבת, נכון? מנחה ביום שישי זה כבר בכפולות של דקה, נכון? כן, בסדר, אבל לא, אבל אז אני חושב שצריך לקחת בחשבון, אין להם שעונים. אז אומרים, כולם באים לבית כסף כשהשמש ככה, בסדר, כן? היחס לזמן הוא אחר, הקצב של החיים הוא אחר. היום אנחנו חיים במקצבים אחרים לגמרי. ובאמת בשולחן ערוך, מי שמסתכל בנושא כלים, רואה איך הקלו בכל הדברים האלו. אם אדם יש לו מניין קבוע, אז הוא לא צריך לפחד שהוא לא יגיע, והוא יודע מתי השעה, והוא יגיע. ואתה צודק, אם אתם רוצים, אני לא הכנתי את זה היום, אני יכול לתת גם זווית יותר הלך למעשה, אני מוכן להתבונן בזה, ובלי נדר מחר לתת לדברים קצת יותר מדויקים. אבל ודאי שאם מישהו פה שמע את ההלכה הזאת ונבהל, כן, ומעכשיו כולם יבואו למנחה באחד וחצי שם בבית מדרש תורני לאומי, א', ברוכים הבאים. אבל לא חייבים לרוץ לדבר הזה, כן, כלומר בהחלט אפשר להמשיך לבוא לפה, לעשות המנחה, כן, וכו', כן. אוקיי, אז זאת הערה חשובה, כן? בכל אופן, זה הלכה ה', הלכה הבאה, והרמב"ם פשוט מפרט כמה פרטים שהיו בהלכה הבאה. מתי התחלת התספורת? מי שיניח מאפור את הספרין על ברכיו. כי מה זה לדעתכם מאפור את הספרין? יודעים מה זה? נגיד בתרגום ימינו, שם עליך את הסינר הזה, כן? זה נקרא להתחיל להסתפר, כן? ממתי התחלת המרחץ? מי שיפשוט בגד הסמוך לבשרו, כלומר לא צריך להיכנס למים, אלא די שהתפשטת. וממתי התחלת הבורסקי? פה אני כבר פחות מבין, כן? מי שיקשור בין כתפיו כמו שאומנים קושרים. יש להניח שגם כאלה כוונה הוא שם את הסינר של הבורסקים, או מיכל הייתה רפתן, נכון? נו, תתאר לנו איך רפתן מתחיל משמרת. זה גם הבורסקי של ימינו, כן? או ששמת מגפיים, כן, נגיד, ששמת מגפיים של הרפתנים, כן. זה אותו משל. בעצם לא צריך להתחיל את הפעולה, אלא צריך להתחיל את המשמרת, כן, זה בעצם מה שנאמר, כן. וממתי התחלת אכילה? זה כבר שאלה מעניינת. מתי האוכל מתחיל, כן? כאן אומר הרמב״ם, לבני ארץ ישראל מי שיטול ידיו, ולבני בבל מי שיתיר חגורו. אני לא יודע להסביר מה העניין הסוציולוגי הזה, אבל צריך לקחת בחשבון, זה עניין רחב, לא רק בהקשר הזה, שהרי אנחנו כיהודים, יש לנו את הבריח התיכון שכל היהודים בעולם, זה ההלכה. זה הבריח התיכון שלנו. מצד שני, אנחנו חיים בארצות שונות, וכל מיני יהודים חיים גם בתרבויות שונות, ובעניינים אנושיים, תרבותיים, אנחנו קרובים לאנשים שאנחנו חיים איתם. וצריך לקחת בחשבון שבני ארץ ישראל חיו תחת השלטון, קודם נדבר תקופת התנאים והמוראים, ההלניסטי, אחרי זה הרומי, הם חיים בעצם תחת התרבות האירופית, אם אפשר לומר. ואילו בני בבל הם חיים בתקופת הגמרא תחת השלטון הססני, אבל הם חיים בתרבות המזרחית יותר. ויש הבדלים במנהגי סעודה שאני יכול להצביע על אחד שאולי תשתובמו על מה שאני הולך להגיד, אבל יש הבדלים מאוד בולטים בין בני ארץ ישראל ובבל, כי אלו יושבים כמו שאוהבים לשבת היוונים והרומים, ואלו יושבים כמו שאוהבים הגויים של פרס ובבל כמו חשברוש, כן? ואחד מהם למשל זה הסיבה. כמה שזה ישמע לכם מוזר, הגמרא קצת, היא לא רואה סיבה באופן טבעי. מקום מי שקורא משניות פסחים, ולומד משנה ברכות, משנה פסחים, תוסף את הברכות, יודע שהשירים או הסעודות של ה-high society, של הממד הגבוה, שהם אלה שבעצם נותנים את קריאת הטון לנימוסים של החברה, הם מסיבים, כולם מסיבים. וכך באמת היה נהוג ביוון ורומא. אבל בפרס היה נהוג שהמלך מסב. כמו להסב זה איזה ג'סטה מלכותית. וככה למשל, כשהגמרא בפסחים היא לומדת שצריך להסב, אז מה היא שואלת על 4 כוסות? באלו מהן, 2 ראשונות או 2 אחרונות. עכשיו, מי שמסב, כי ככה הוא יושב ואוכל, הוא לא יעלה על דעתו להסב רק בחלק. כלומר, אנחנו שיושבים על הכיסא, דיברנו כבר פה כמה פעמים, איך עושים נפילת אפיים על הכיסא. נכון, גם איך מסיבים על כיסא. אז אני בהחלט יכול להבין שיגידו לי תסב בחלק מהרוחל, אבל בבחינת בני ארץ ישראל, להגיד למישהו, תשב בחלק מהארוחה, זה כמו להגיד לנו, תשב על כיסא בחלק מהארוחה, בחלק תעמוד, כן? אבל זה לא, מבינים? אז יש הבדלים ביניהם בכל מיני דברים, גם במאכלים, זה בולט בסוגיות, יש כל מיני שמות מאכלים ביוונית שמופיעים במשנה, בגמרא, בתוספתא. זה כמו שיבואו ליהודי במרוקו והיו אומרים לו קוגל וצ'ון לפני 100 שנה, אולי הוא לא היה מבין על מה אתה מדבר, כן? וגם ההפך, כן? היית בא ליהודי באירופה ומספר לו על כל מיני שמות מאכלים שאוכלים אותם יהודים, אולי יודע על מה אתה מדבר, כן? וגם זה קורה כנראה שם. ופה אני אומר, אני לא יודע להסביר ספציפית את העניין, ואנחנו רואים שיש פה הבדל בין התרבויות, שבין ארץ ישראל נטילת ידיים מסמלת את תחילת הארוחה, למרות שעוד לא התחלת לאכול, וזה זה דומה לגמרי לבורסקים, מה שראים. ואצל בבל, זה שאתה מוריד את החבילה שלך, שיתיר חגורו, אתה מוריד את המעיל נגיד, כן? אני מניח שאצלכם בבית אסור לאכול ארוחת ערב עם מעיל. גם לא עם המקבעת. אוכלים עם מקבעת? אז אני אגיד לכם, אני התארחתי פעם בביתו של רב שניאור קוטלר, זכר צדיק לברכה, שהיה ראש ישיבת ליקוד, זה היה ממש בשבוע, שבועיים לפני שהוא נפטר, היה מאוד חולה, אבל הזמינו אותנו לשבת, נכדים של הרב וזה, אז באנו, אז התחפש, פעם יחידה בחיי שהלכתי עם מקבעת, ואתה בא לארוחה, אצלו, כל התלמידים, או כל מי שהיה שם, אכל עם המקבעת והג'קט, כל הארוחה, היחיד שהוריד את המקבעת בזמן האוכל היה, היה רב שניאור, הוא ישב בנינוחות, כן, אבל הוא היה תלמיד לפני רבו, כן? אז מי שיתיר חגורות, תוריד את המקבעת, תוריד את הג'קט, וממתי התחלת הדין? עוד פעם, זה לא כשהדין מתחיל בפועל, מי שהתעטפו הדיינים וישבו, כלומר נגיד ככה, הדיין לובש, בזמן הדין דיין יושב עם כפותה, אתם יודעים, הוא לא יושב רק עם חולצה. ומי שהוא לובש את הגלימה או את הכפותה, אז זה תחילת הדין, ואם היו יושבים, אז לשבת זה כבר לא, כאילו, הפעולה של הישיבה, מי שיתחילו בעלי הדינים. אז באמת הדין מתחיל כשמתחילים בעלי הדינים, כי כנראה זה אולי קשור באמצעיות שאני אסביר אותה. היום אתה רוצה ללכת לבית דין, איפה אתה הולך? הולך לעם ועולמו, ארבע בירושלים, הולך לבית הדין הרבני, אתה נמצא בבית דין מעצם עובדה שנכנסת לבניין. אבל בתקופת חז"ל, וגם אנחנו יודעים את זה, זה תיאור חי של בתי המדרש בספרד בימי הביניים. בתי הדין היו בתי המדרש. כלומר, הרב היה לומד עם התלמידים בבית המדרש, ואחרי צהריים היה מקבל קהל, היה עושה דין. אז איך נעשה המעבר מראש ישיבה לדיין? אז לכן הרמב"ם אומר, יכול להיות שאתה מתעטף, שאתה יושב, אבל אם אתה כבר יושב, נגיד פשוט אומרים לקהל להתחלף, כן? אז אין שום משמעות לעובדה שהדיין יושב לפנינו, ושיתחילו בעלי דינים. כן, זה עד כאן הלכה וו, וזה גמרנו את הדינים של מה שאסור לעשות לפני מנחה. אז אני מזכיר עוד פעם, לפני שחרית היסוד הוא, מבחינה קיומית, הדבר הראשון ביום הוא לרוץ ולהתפלל, מועד דעני. במנחה שזה באמצע העשייה אסור פעולות ארוכות שאין לך שליטה על האורך הזמן ועל הסיום שלהם. מה ערב עכשיו הרמב״ם ניגש ומה ערב יהיה שונה או היה יכול להיות שונה בשני דברים. דבר ראשון מתחיל הרמב״ם, אף על פי שתפילת הערב רשות, אז דבר ראשון הייתה סיבה טובה לחשוב שאין בכלל מגבלות לפני תפילת ערבית, שכן זה רשות. לא, אומר הרמב״ם, לא, לא יבוא אדם ממלכתו ויאמר, אוכל מעט, וישן כמעט, ואחר כך אתפלל. מה יש? אני אתחה את זו, אני אמר את זה איפה. אם זה נכון, ההסבר שנאמר קודם, שכבר אמרתי שברמב״ם זה כנראה לא נכון, אבל אם זה נכון, כן? שזמן מנחה הגיע, מה נותן לי שמערב רשות? שבאיזשהו מקום הזמן כביכול, יכולתי לחשוב שהזמן...
הזמן לא מגיע.
הזמן לא מגיע, זה רשות. אז אתה יכול להגיד, זה יהיה אחר כך, עוד לא... אז אומר הרמב״ם, לא, ופה תסכים איתי אפי שהחשש הוא לא חשש רחוק של שבירת מספריים, זה חשש ריאלי לגמרי. שמה תאנוס אותו שינה, כן, אותו אדם שיושב מול הטלוויזיה ונרדם, יושב מול הספר ונרדם, זה קורה הרבה, נכון? שמה, מה? נכון? שמה תאנוס אותו שינה ונמצא ישן כל הלילה. וכאן הדין אותו, בוא נקרא את זה, למתפלל ערבית ואחר כך אוכל ושותה או ישן. אז כאן בואו כמה דברים ננסה להסביר סביב ההלכה הזאת. ראשית, למה באמת נדחה העניין שתפילת ערבית רשות, אז כמו, אולי באמת זה נכון האף על פי. אז זה כמובן מחזיר אותנו לפרק א', שעסקנו בהבנת הרמב״ם בתפילת ערבית רשות. מה ראינו אז? שתפילת ערבית רשות במשנת הרמב״ם היא באופן הבא. מצד אחד, מצד תפילות הקבע, שתפילות כנגד
קורבנות.
אין קורבן שמיירב נגדו, אז הוא רשות. מצד שני, מצד תפילה רחבי, שבכל עיתות היממה, בכל חלק של היממה, אדם צריך להתפלל, ערב הבוקר וצהריים, השיחה ואמת, דניאל, כן, גם שמתפלל, בוקר, צהריים, ערב, יהודי צריך להתפלל. הוא רשות במובן שלא שלא חייבים להתפלל אותו, אלא שהוא לא כנגד קורבן, ולכן עיקר הרשות עובר מחובת הגברה, הוא עובר למעמד התפילה. התפילה עצמה היא לא כנגד תמיד, זו תפילת רחמי שהיא בעצמה לא כנגד קורבן. כן, ולכן בעצם דעת הרמב״ם חייבים להתפלל ערבית. אני אחזור ואני אקרא את לשונו, רק כדי שנעשה גם חזרה. נכון? אני כרגע לומד רמב״ם, אתה צודק, אני מסביר את זה ברמב״ם. כן, אבל אני קורא את לשון הרמב״ם, הרמב״ם אומר, תשמע את הניסוח, וכן התקינו שיהיה אדם מתפלל תפילה אחת בלילה, זה ממש חובה, שהרי עברי תמיד שבין ארבעים מתעכלים כל הלילה שנאמר היא העולה, כעניין שנאמר ערב הבוקר וצהריים, השיחה והמה. אני אזכיר לעצמנו איך פיסקנו אז את הרמב״ם, וכן התקינו שיהיה אדם מתפלל תפילה אחת בלילה, כעניין שנאמר, ככה צריך לפסק. רב אבינוביץ שם פה מקפים לפני שערי ואחרי הפסוק, כעניין זה החובה להתפלל, ואז הוא בסוגריים כביכול מה הוא הסביר, ותגיד לי איך אפשר להתפלל בלילה, הרי בית המקדש מושבת בלילה. אז התשובה היא שבית המקדש עובד בלילה, יש עברי תמיד, אבל באמת הרמב"ם מתאר אותו כהתקינו שאדם מתפלל. אלא מה? ואין תפילת ערבית חובה כתפילת שחרית ומנחה, ואף על פי כן נהגו כל ישראל בכל מקומות השבטים מתפלל ערבית, וקיבלו מה היה להם כתפילת חובה. אז על הרקע הזה אני מבין למה דוחים את האף על פי אצלנו, שכן אדם צריך להתפלל מערב. אז זה דבר ראשון. דבר שני, מה שאנחנו רואים כאן זה שיסוד הדין במערב הוא אחר לגמרי משחרית ובמנחה, בגלל האופי השונה של תפילת ערבית. היות והוא סוף היום, נגמרה הפעילות האנושית, כל מה שמנחה בעצם תיאר, בעצם אני אתאר מה כל אחד מתאר. שחרית מתאר את הדבר הבסיסי ביותר שמקיים את האדם, אוכל ושתייה, לטעום, הכוס קפה שכולם כל כך מייחלים לו בבוקר, כן? אז הרמב"ם לימד, כוס קפה שלך יהיה תפילה. מנחה זה בלב הפעילות שלך. אז מה הייתה כל הרשימה של מנחה? ספר, בורסיקים, מרחץ, מערב, עוד פעם חזרת למה, והם בשוך בך ובקומך. הפעילות האנושית נרגעת. לכן מה בעצם אסרו עליך לעשות לפני מערב? תראו, מה אסרו עליך לעשות? להיכנס הביתה, מה שאסרו עליך. שימו לב, אף על פי שתפילת הערב רשות, לא יבוא אדם עם לחתו ויאמר, אכול מעט וישן כמעט, ואחר כך אתפלל, שמא תאנוס אותו שינה ונמצא ישן כל הלילה, אלא מתפלל ערבית, ואחר כך אוכל ושותה וישן. עכשיו גם כאן אני אספר, הרב אוליצקי, זה בקשר לשאלה שלך קודם, שיש מניין בשמונה וחצי, והשקיעה בחמש, ב-25 בחורף, אנשים בעבודה. מה, גם נגיד, אז התשובה היא שבגלל שיש בניין קבוע, מה מסתבר? שמה אדם יכול לעשות? להסתמך על כך, יש לו שעון, וככה רוב העולם באמת עושים. עם זאת, אני אספר לכם שאבא זיכרונו לברכה, תמיד שהוא היה, כשהיינו מתיישבים לאכול ארוחת ערב, לפני שהוא התפלל ערבית, הוא היה אומר תמיד בתחילת הארוחה, בבקשה להזכיר לי להתפלל ערבית. וזה כדי לא לעבור על ההלכה הזאת. כלומר, אם אתה אומר למישהו שיזכיר לך, ואתה כמו אתה שם נודניק, הוא שם שעון מעורר, כן, אתה שם תזכורת בפלאפון, כן, מה שהיום מציל את הנוער מלשכוח ספירת העומר, האפליקציה, כן, יש לך אפליקציה של מיירב, כן, אז זה מותר. למה? כי במיירב אין בעיה בעצם הפעולה לפני כן, זה לא, אדרבה, מיירב חותם את היום, אבל אומרים, אל תיכנס לשינה. כלומר, בעצם במאירב זה למנוע את האפשרות שתרדם ותכבה את עצמך. לכן במאירב זה דין שלישי, זה דין אחר לגמרי. ולכן הדין הוא מתפלל ערבית ואחר כך אוכל ושותה או ישן. ואז הרמב״ם פה מתאר איך לא לבלבל בין ההלכות השונות. תראו, פלא פלואים. מותר להסתפר או להיכנס למרחד סמוך לשחרית. עכשיו, אפי, זה משהו בשבילך. פה נמצאת התייחסות נסבת לשאלה שלך. לו זה היה חשש ריאלי, באמת, שהסכין תישבר ושתתעלף במרחץ, למה שיהיה הבדל בין שחרית למנחה? לא יכול להיות הבדל. זה חייב להיות שיש פה מימד אחר. ומהו המימד? כותב הרמב״ם, זה גזרה של חכמים. למה? מפני שלא גזרו, אלא סמוך למנחה שהוא דבר המצוי, שרוב העם נכנסים ביום, אבל בשחר דבר שאינו מצוי לא גזרו בו. ובסופו של דבר, לו לא היה איזשהו רקע ריאלי, מציאותי, לא היו גוזרים שום דבר. ובסופו של דבר, אי אפשר לומר שזה היה חשש אמיתי שהתפילה תלך לך, כן? שכן, לו זה חשש אמיתי, אז מה אני אומר? למה שיהיה הבדל? אלא מה אנחנו צריכים לומר? שבאמת מנחה בגלל אופייה, אולי לתקן את מה שאמרתי קודם, בגלל שהאופייה של מנחה, זו באמת זו התפילה, דרך אגב, הכי קשה מבחינת מניינים במידה מסוימת, וגם הכי קלה, כי אפשר להתפלל בעבודה. כלומר, מצד אחד, אתם לא יודעים כמה יהודים מתפללים מנחה במניין יותר מהתפילות האחרות. כי אם הם יודעים מספיק שיש 10 יהודים שומרי תורה ומצוות, קובעים, יש בניינים בכל רחבי רמת גן, בתל אביב, בספריות, מה? כן, כן, בסופר, במובן הזה, אנשים נמצאים, אנשים עירניים, אנשים פעילים. שחריס ומיירב, אתה צריך כאילו לבוא מהבית. אתה כביכול צריך להחליט שאתה הולך לבית כנסת. מנחה, גם בדרך כלל חוץ מתענית ציבור, אין ספר תורה, מאוד קל להתפלל מנחה, כן, בציבור. אבל מנחה הוא כאילו, הוא זמן הפעילות. עכשיו, נראה שמה שהרמב"ם מתאר הוא שדווקא המושגים שכל מה שנאסר במנחה, הוא שייך למנחה בהגדרה. זו הכוונה. זה מצוי שאנשים נכנסים ועושים את כל הפעולות האלה. ולכן, אם תיקח את ספקטרום העשייה האנושית שהיא תופסת בזמן מנחה, באחד מהם אתה טיפול. נכון? כלומר, לא טיפול בזה. אבל אתה צריך בעצם להגיד, חבר'ה, מנחה צריך שיהיה לו מקום. אבל שחרית לא צריך להגיד את זה. זה לא השפה של שחרית. שחרית היא שפה אחרת. ולכן, בשחר לא גזרו. כי עד כאן הלכה זין. עכשיו אנחנו עוברים לנושא דומה, אבל מאוד מאוד שונה, וזה ההתנגשות בין סוגים שונים של עבודת השם. מי שהיה עוסק בתלמוד תורה והגיע זמן תפילה, פוסק ומתפלל. ואם הייתה תורתו אומנותו ואינו עושה מלאכה כלל, והיה עוסק בתורה בשעת תפילה, אינו פוסק. שמצוות תלמוד תורה גדולה ממצוות תפילה, וכל העוסק בצורכי רבים כעוסק בדברי תורה. אתה פה, אתה מתפעל, אני רואה, אנחנו לא נוהגים את זה. אין היום מישהו שיכול להגיד על עצמו שתורתו אומנותו, למרות שיש אלפים שהכריזו על זה בפעם, אבל ביטלו את החוק, כן, ביטלו את זה, כן, אבל בואו קצת נעמוד על הדבר הזה. לא, זה עומדים פה על דבר מאוד חשוב. עוד, סליחה, מה אמרת?
אמרתי היום,
אלה
שאין להם
אומנות
אחרת,
הם אומרים שתורתם אומנות. כן, אבל בואו קודם כל נבין את היסוד של הדין הזה. למדנו ברמב״ם שמקור התפילה הוא מהפסוק ועבדתם את השם, אלוקיכם. וראינו אז את הרמב״ם בספר המצוות שמביא את הספרי עובדיהו במישהו זוכר? נפתח את זה, נראה את זה בפנים עוד פעם. הרמב״ם כותב בספר המצוות, אני קורא, מצווה ה' הוא הציווי שנצטווינו בעבודתו יתעלה. הוא כבר נכפה לציווי הזה כמה פעמים, ואמר ועבדתם את השם אלוקיכם, ואמר ואותו תעבודו, ואמר הוא לעובדו. ואז אומר הרמב״ם, ואף על פי שגם הציווי הזה הוא מן הציוויים הכלליים, זה לא מפורט, אין דרך מסוימת לעבוד את השם. לעבוד את השם אפשר להרבה דרכים, כן? אני למדתי בישיבה שבעיקר למדו בה תורה. אז ידענו מה עושים בישיבה. יש שם ישיבות מסוימות שאומרים התלמידים פה עובדים את השם. התלמיד לא בדיוק תמיד יודע מה עושים כשקמים בבוקר, שתדעו. כי זה מבלבל. עכשיו, הישיבות האלה בדרך כלל יש בהן קשת רחבה מאוד של סוגי תלמידים. בגלל הרוחב הזה. אבל אמר מה זה? ציווי כללי, תעבוד את השם. כן, מה זה? ואז הוא אומר, הרי יש בו ייחוד, לא, יש לזה, אפשר להגיד לו בדיוק מה תעשה כשאתה קם בבוקר, כי הוא ציווי על התפילה, הוא לשון ספרי, הוא לעובדו זאת תפילה, ואמרו עוד, הוא לעובדו זאת תלמוד, ובמשנתו של רב לזר בנו של רב יוסי אנגלילי אמרו, מניין עיקר תפילה בתוך המצוות מהכה, את השם אלוקיך תירא אותו תעבוד, ואמרו, עובדהו בתורתו, עובדהו במקדשו, מה זה עובדהו במקדשו? כלומר שיהיה המטרה להתפלל בו ונוכחו כמו שביאר שלמה. אז מה הם שני דרכי עבודת השם, שהם קיום של אותה מצווה? מה הם שניהם? עובדהו בתורתו, עובדהו במקדשו, שהרמב"ם אומר זאת תפילה, נכון? אז עבודת השם נעשית על ידי תורה ועל ידי תפילה. כך היא נעשית. היות וכך, איזה שאלה ממילא יכולה להתעורר. אז אם אני עושה אחד מהם, אולי אני אהיה פטור.
עוסק במצווה פטור
מהשני.
לא?
כן, אז לא נאריך פה היום, גם אין לנו זמן להאריך, אפילו אם רצינו. איך זה שיהודי לומד שור שנגח את הפרה, וכך הוא עובד את השם? אני מניח שאתם לא פעם ראשונה שמעתם את השאלה הזאת. רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים מנסה לתת הסבר ארוך מה מכניס רוחניות ועבודת השם לתוך פעולת לימוד תורה שביסודו של דבר פעולה אינטלקטואלית. סבי הרב, מי שרוצה להיים בחיבור איש ההלכה יכול למצוא את הדרך שלו לנסות הסבר קצת שונה משל רב חיים מוולוז'ין את הדרך שלו, אבל יסוד כל ההבנה של הקונפליקט הזה או בכלל הרעיון הזה, מי שמע על מי שעוסק בתלמוד תורה שלא יתפלל? למה? הרי אני אשאל את זה בצורה הבאה, עוסק בתורה, מה הכלל שנקבע לגביו? הוא לא פטור במצוות, אתם יודעים את זה, נכון? יש כלל העוסק במצווה פטור מן המצווה, הוא לא תופס בתלמוד תורה. אמנם, במאמר מוסגר, מי שרוצה, סליחה?
אור זורו בלכות סוכה פוסק שכן.
אני יודע, אז מי שמסקרן, אבי מורי זצ"ל כתב מאמר גדול בנושא הזה, זה נתפס מחדש במלכת אביב, מי שרוצה לעיין שם. שם עיקר הרעיון שהוא בונה, ובזה נסיים, זה שהאמת היא שאין סיבה שלא יתפוס הכלל העוסק במצווה פטור מן המצווה גם על תלמוד תורה. הוא מביא כמה ראיות שמכילים את זה. אלא מה, הוא אומר דבר שהוא יסביר את ההלכה פה. אם אדם לומד תורה ולא מקיים מצוות, אז הוא לא. הוא לא לומד תורה, הוא נמצא באיזה קורס בתלמוד באוניברסיטה. כלומר, יש פה מעין משהו מעגלי. מצד אחד, מי שעוסק בתורה, כמו שמי שעוסק מצווה X פטור מן המצווה, גם מי שעוסק בתורה. אבל היות ותורה, הוא לא מוגדר רק לומר משהו חכם, אלא תורה זה עבודת השם. אז אם אתה לומד, לא על מנת לעשות, אתה לא לומד. אז לכן הוא מצליח שם במהלך המבריק הזה, לייצר נסיבות שבהן תורה כן תפתור אותך מי. מצוות מסוימות, כן? לא זוכר לי, אבל הוא מזכיר שם המון המון דברים. זה מאמר מאוד יפה. נכון. וזה היסוד שיש כאן. זה לא מדין העוסק במצווה פטור מן המצווה. אני רוצה להדגיש, היסוד הוא ששתיהם ביטוי לעבודת השם, ולכן נראה מחר. אז מי שעוסק בתורה, אולי הוא עובד את השם דרך, אז הוא מקיים את מצוות ועבדתם את השם אלוקיכם דרך הלימוד בתנאי אחד. שאיזה מין תלמיד חכם הוא? מחר נתאר תלמידי חכמים כאלה. בסדר?